סייעתא דשמיא, שבת פרשת פנחס, והלילה י"ז בתמוז מחר צום. נדבר קצת מעניינים שקשורים לענייני דיומא ולקשר המיוחד שיש בין פרשת פנחס ובין צום י"ז בתמוז. עד כמה שזמן יספיק, יש הרבה מה לומר על ה... גם על הקשר המיוחד בין הפרשה לבין הזה, אבל בעיקר על הצום ועל פרשת פנחס. כל אחד בנפרד אפשר לדבר ימים, שעות. חמישה דברים קשים הראו לעם ישראל בי"ז בתמוז: שברו הלוחות, בוטל התמיד ובקעה העיר, שרף אפוסטמוס הרשע את התורה והועמד צלם בהיכל. אלה הם חמשת הדברים הקשים שהראו בי"ז בתמוז. והגמרא בירושלמי אומרת: כל מי שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, כיוון שאלמלא הייתה עדיין תקפה שרירה וקיימת הסיבה לחורבן, ממילא, אם היא לא הייתה קיימת הסיבה לחורבן, אז הבית היה נבנה. ממילא ברור שכאשר אנחנו נמצאים במציאות שעדיין הבית לא בנוי, אז הסיבה לא הוסרה. הסיבה, מה הייתה הסיבה לחורבן? שנאת חינם. כל זמן שיש שנאת חינם בדור, לא נבנה הבית. וכל זמן שאנחנו רואים שלא נבנה הבית, ממילא יש שנאת חינם. כשיש שנאת חינם, היא תלויה בנו. בכל אחד ואחת מאיתנו תלויה שנאת החינם, וממילא בקולרנו תלוי אבון חורבן הבית. גם כרגע, גם בדורנו. על הימים הללו הנקראים שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, הנקראים ימי בין המיצרים, אמרו חז"ל, קראו על חז"ל את הפסוק: כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. שלושה שבועות בדווקא 21 ימים, שהם שלושה שבועות קשים. שלושה שבועות שהם שלושה שבועות של, שנקראים שלושת השבתות, שבתוך שלושת השבועות האלה נקראים תלתא דפורענותא, שלושת הפורענויות, שלוש שבתות של פורענות. לאחריהם בעזרת השם נתחיל שבעה דנחמתה עד סוף חודש אלול, יהיו שבע שבתות של נחמה, שבע שבתות של נחמה בעזרת השם, שבע שבתות של ליקוק הפצעים, של רפואה, של תרופה וכו'. יהיו כל דברי התורה שנאמר הערב לעילוי נשמות כל עם ישראל, שאין מי שיגיד דברי תורה לעילוי נשמתם ולעילוי נשמת אבא מרי, וכן יהיו לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, למריאשה, לאבצרה, לאבנר בן מרים, מרים בת פרלה, מרים לינה בת לינדה, סיוון בת ציפור, ניזית בת ריג'ינה, תוך על כל חולי עמו ישראל, אמן. אומרת הפרשה, ואולי בזה נפתח, וזה יהיה ההקדמה שלנו מתוך פרשת פנחס לנושא. אומרת הפרשה: וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה על אדוני, בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אומר רש"י הקדוש: וביום הביקורים, חג השבועות קרוי ביקורי קציר חיטים. ביקורי קציר חיטים, השם שתי הלחם, שם ראשונים, מנחת חיטים, הבא מן החדש. אומר בעל הפרי חכם, אומר: מה זה יום הביקורים? מה פירוש יום הביקורים? ביקורים, הוא אומר, על פי פנימיות העניין, זה לקוח מהמילה בכורים. ביקורים זה כמו לשון בכור, בכור, נכון? לוקחים את הפירות הראשונים שמבקירים, שיוצאים, שמתבשלים, שבוקעים ראשונים, והפירות הבכורים נקראים ביקורים. כך זה נקרא, אומר בעל הפרי חכם. הנה, אומר בעל הפרי חכם, רבי יהודה אשלג, בעל פירוש הסולם. זה אומר, הנה לוחות הראשונות הוכנה העבודה בבכורים להקריב קורבנות. לוחות הראשונות, לפני שהם נשברו, הייתה כוונה שמי יהיו הכהנים בעם ישראל? הבכורים. הבכורים יעשו את העבודה שלאחר הלוחות הראשונות, לאחר שנשברו הלוחות הראשונות וירדו הלוחות השניות, נקבע שיעשו אותם הכהנים. אז עשו אותם הבכורים להקריב קורבנות. ומעלת כלל ישראל הייתה בקדושת כהנים. זאת אומרת ככה, בלוחות ראשונים, שזו הייתה הרמה הגבוהה יותר, הרמה הגבוהה יותר, לפני שהם נשברים, הכוונה האלוקית בלוחות הראשונים הייתה שהבכורים, הבכורות בעם ישראל, הם כמו מה שהיום הכהנים, הם אלה שמקריבים את הקורבנות. יתר העם, מעלת ישראל, מה שהיום זה ישראל פשוט, אז מעלת ישראל בלוחות הראשונים זה שהם יהיו כמו כהנים, מה שהיום כהנים. נשברו הלוחות הראשונים וירדו לוחות שניים, הייתה נפילה, בדיוק, שירידה כביכול ברמה. מה שהיה בכורים הפכו להיות כלל ישראל, ומה שהיו כהנים הפכו להיות בדרגת הבכורים. כמו שכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה הסיבה? הסיבה היא חטא העגל. ולכן, כיוון שהיה חטא העגל והיו לוחות שניות, הוכנה העבודה בכהנים וישראל יצאו מקדושת כהן. אז כך, מה היה סוד הבכור? סוד הבכור הלקוח מפסוק פרשת כי תצא, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שתיים, בכל אשר ימעשה, כי הוא ראשית עונו, כי לא משפט הבכורה. ככה כתוב, ככה זה הכתוב שמסביר את העניין, ויש, מי שזוכר, אני לא יכול להרחיב בזה עכשיו, למרות שזה קשור לפרשת פנחס, אבל אי אפשר להרחיב בזה עכשיו. סוד, מה זה הסוד של פי שניים? כמו שאומר אליהו לאלישע, כמו שאומר אלישע לאליהו, אליהו שואל אותו, מה היית רוצה? אז הוא אומר לו, והנה פי שניים מרוחך עליי. הוא רוצה פי שניים, רוצים פי שניים, כן, דברים ידועים. מה זה הסוד של פי שניים? מה זה פי שניים? אומר בעל הפרי חכם, בסוד פי שניים הוא בסוד הכתוב בארצכם משנה יירשו. יש פסוק כזה, הפסוק הזה לקוח מישעיה סמך א', וכן על דרך כי משנה שכר שכיר עבדך. דהיינו, אם אדם עובד כשכיר, אז הוא עובד, שכיר עובד רק ביום. שכיר? כן. הוא שכיר יום, עובד רק ביום. עבד עובד ביום ובלילה. עבד אין לו יום, אין לו לילה. עבד צריך לעמוד לפקודת האדון. עבד עומד לפקודת האדון. מתי? גם ביום, גם בלילה. לכן הוא נקרא עבד משנה שכר שכיר. הוא עושה עוד עבודה ששכיר לא עושה. משנה שכר שכיר עבדיך, ככה אומרת התורה בחומש דברים. דהיינו שעבד ביום ובלילה, כמו שפרשו זכרונם לברכה, שכיר אינו עובד אלא ביום, עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה. רק בשביל לעשות את הקישור לענייננו, כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, עובדים ביום ובלילה. אין חופש, אין אשר יוצאים לחופש, יוצאים ליוון, שוכחים שיש אלוקים. לא, אין דבר כזה. אלוקים גם לא יוצא לחופש. מאלוקים לא יוצאים לחופש. אנחנו עבדים. עבדים לא יוצאים לחופש. אדון שורר עליהם כל הזמן. אין עכשיו הקדוש ברוך הוא, עכשיו בחופש אפשר לעשות מה שרוצים, לקבש מה שרוצים, ללכת איפה שרוצים, לחפף בתפילה. אין דבר כזה. זה עבד. זה העבודה של עבד. ומכאן בניין אב. שסוד משנה, האמור בכל מקום, דהיינו פי שניים, האמור בבכור, משנה זה לשון פי שניים, כן? שניים, משנה זה לשון שניים. פי שניים ברוחך אליי, כמו שהזכרתי קודם, אמור באלישע בן שפט מאבל מחולה, בארצכם משנה יירשו, זה כל מיני פסוקים שהוא מזכיר את העניין לחם משנה. מה זה לחם משנה? שני לחמים. נכון? בשבת אתה לוקח לחם משנה, מה אתה לוקח? שני לחמים. כסף משנה. של עכשיו בא מתוכותיכם עם יוסף ואחיו, הוא שם כסף, הוא הכפיל להם את כמות הכסף שהייתה, היה להם כסף, והוא שם להם כסף משנה, פי שניים. כולם נובעים מבחינת יום ולילה. מאיפה למדנו את זה? בניין אב מהעבד. מה למדנו מהעבד? שלמה הוא שכר משנה, הוא מקבל שכר כפול, כי הוא עובד ביום ובלילה. אז מה זה, מה זה, מה זה יום ומה זה לילה? זה הכוונה שאנחנו לומדים על, על פי עבד שהוא מקבל שכר כפול, פי שניים. צריך יום, בחינת יום ובחינת לילה. וסוד יום ולילה מפורש בכתוב ביום הראשון של מעשה בראשית, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. כלומר, מסקנה. עד עכשיו זה הלימוד, כל הלימוד זה עשינו של המסקנה הזו. מה המסקנה? כל משהו, הערות, עונג, דברים חיוביים, מצוות, זה נקרא יום. כל משהו, חשיכות, איסורים, אבונות, טעויות, זה נקרא לילה. זה נקרא לילה. אבל אנחנו רואים שהיום נמשך אחרי הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אין יום אלא אם כן לפניו יש לילה. וממה יוצא היום? יוצא מהלילה, כמו שאנחנו מכירים את כל המהלך שמחצות הלילה נסוג והיום בוקע, עלות השחר, זריחה וכיוצא באלה, כן? זה התגברות כזו. כמו מה? כמו כל הבריאה כולה, ש הגם שכוונת הקדוש ברוך הוא ומחשבת הבריאה הייתה להנות את נבריו, כי תכלית הטוב להיטיב, שזה ברור, אז הגם שככה אנחנו מתחילים את החיים שלנו, והבריאה כולה ככה מתחילה, בקטנות מוחין, בקטנות מוחין, כמו תינוק שהעיניים שלו בימים הראשונים עצומות הוא רואה חושך, ורק לאחר מכן שהמוחין שלנו גדלים, עם התגדלות המוחין אנחנו רואים יותר אור, רואים יותר אור. מתחילים חושך כמו לילה ומתגברים עם התגדלות, עם גדלות המוחין שאנחנו רוכשים, אנחנו רואים יותר אור, מגיעים לבחינת יום, לדרגה של יום. אוקיי? הדברים האלה הם, 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 הם מובנים. אפשר לראות את זה בשמן ופתילה, בנר. אפשר לראות את זה בפסוקים שכולם מכירים, יתרון האור מן החושך, נכון? דלת לנאור אלא ודנפיק מגוחה שוחה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, אין לך אור אלא זה הבוקע מתוך החושך. אפשר להסתכל בתוך הגפרור הבוער, לראות את נקודת או בתוך הנר, בתוך הנר הבוער, ולראות את נקודת החושך שממנה יוצאת הלהבה. אפשר ממש לראות את זה בעין. כל אדם יש לו בחינה כזו של קטנות מוחין, לעתים, לעתים צריך לצמצם אותה, אבל לעתים יש במיוחד בשלושת השבועות יש בחינה כזו שאדם רואה פתאום הכל שחור, רואה דברים לא נעימים, רואה את כל הקושיים, רואה את הכל, הכל מתנקז כאילו אל תוך הימים הללו. מה זה הבחינה הזו? הבחינה הזו היא בחינה של חוסר בדעת, זה נקרא קטנות מוחין. הוא נמצא כמו תינוק, הוא עכשיו רואה חושך, הוא רואה חושך. אלא מה? שאדם צריך לדעת שמתוך החושך הזה יבוא הבוקר ויבוא היום והאור הגדול בעזרת השם, עד שנראה את הכל בעיניים של, כמו שרבי נחמן קורא זה, מאורי אור. נצא ממאורי אש, נראה מאורי אור. נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, על העניין של מאורי אור ומאורי אש. בכל אופן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש אור שבוקע מן החושך. מה זה החושך? מה זה הלילה? מה זה הבחינה הזו של אור יום לעומת חושך לילה? זה הבחינה שבין קטנות מוחין לגדלות מוחין, וזה גם הבחינה שבין תענוג, הגעה לתכלית, הגעה לסיפוק, הגעה שזה בחינה של יום, ובין הקשיים, האבונות, האיסורים שעוברים על האדם, שזה בחינה של לילה. עכשיו, הרמב"ן אומר לנו שכל סיפורי התורה, כל סיפורי התורה, בלי יוצא מן הכלל, ואפשר לראות את זה כולל בפרשת פנחס, שזה מאבק בין שני משיחים, דיברנו על זה בשנים קודמות, לא נרחיב עכשיו, שזה בין מה שחשב נשיא שבט שמעון, שהוא מזרז את ביאת משיח במה שהוא עושה וכו', לבין מה שעושה פנחס, והאופן שבו כשהוא דווקא מקנה קינת האל והורג את זמרי בן סלו, הוא מקרב את ביאת משיח. לא ניכנס, אבל
אומר הרמב"ן, כל הסיפורים של התורה מגלים את אותו עיקרון, גלות וגאולה, משיחים, הבאת המשיח, איך מביאים את משיח, את משיח צדקנו. לכל אדם, לכל אדם, לא משנה מי הוא ומה הוא ואיפה הוא נמצא בעולם, הכוונה ברור, ברור שזה יכול להיות גם אדם שחי בארץ ישראל, כשהוא לא עושה תפקידו והוא לא מגיע לתכליתו והוא פועל בניגוד לרצון הבורא, האדם הזה נקרא שהוא בגלות. נקרא שהוא בגלות. אדם יכול להיות עם זקן ופאות ובארץ ישראל והוא בגלות, הוא לא במקום שלו. המקום שלו זה תיקון, המקום שלו זה לא רק התחפושת החיצונית, המקום שלו זה עבודת השם, זה עבודה, זה עבודה של ליבה, רחמנא ליבה בעיר, רוצה לב, הקדוש ברוך הוא רוצה גם לב, לא רוצה, רוצה שהדברים יעשו מתוך חשק, מתוך התלהבות, מתוך פנימיות, שתרגיש אותו, שתחווה אותו וכו'. והאדם הזה הוא קר, הוא קר, הוא מנוכר למעשה התורה והמצוות, הוא חיצונית נראה, אבל הוא מנוכר למעשה התורה והמצוות, הוא בגלות, הוא בגלות, הוא נמצא בגלות, היינו בחושך, היינו בלילה, היינו בתוך צרות, היינו בתוך איסורים, היינו בתוך חוסר סיפוק, היינו בתוך כאבים, במרירות בלתי פוסקת, במראה שחורה, בתינה. אתם זוכרים שמזל החודש זה סרטן, סרטן לשון סרטן, תן לשון תינה בארמית, תינה, מרירות כל הזמן. אדם צריך להרחיק בחודש הזה, זה צריך לפעול נגד המגמה של החודש. החודש הזה הוא חודש שמרגישים בו צמצום, שמרגישים בו התגברות של דברים קשים וכו'. דווקא אנחנו צריכים להתרחק מהתינה, להתרחק מהמרירות, להיות עוד יותר בשמחה, עוד יותר בשמחה, לא באמצעים חיצוניים. זה אמצעים חיצוניים, ממחר אסורים עד ט' באב. אין נגינה, אין שירה במקהלות, אין אירועים חברתיים, אין מסיבות, אין חתונות, אין. מיוזם בתמוז לתת באב. למה? את השמחה אתה לא משיג באירועים חיצוניים. אתה צריך את השמחה הפנימית, שהיא נובעת מחיבור להשם, שהיא נובעת מדבקות בהשם, שהיא נובעת מזה שאני יודע שכל מה שאני עושה, אני עושה מעשה עבד. אני עושה מעשה עבד, ולא סתם עבד, לא עבד מעבדי הזמן, אלא עבד למלך מלכי המלכים. אז יש מאמר של חז"ל, כן, צריך ליישב אותו, שלא גלו, לא גלו עם ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. אז מה זה קשור גלות עכשיו, שדיברנו על גלות, שזה אבונות, אדם לא נמצא במקום לזה שיתוספו עליהם גרים? צריך להבין את הרעיון של גלות לא בתור עונש, לא עונש במובן המקובל. כדי להבין את הנקודה שיתוספו עליהם גרים, הכוונה זה להביא משיח, זה הכוונה, נכון? כי מי הייתה הגרה שהביאה את המשיח? רות, זה שיתוספו עליהם גרים. אז אם ככה, אתה לא יכול להסתכל על הגלות בתור עונש, כי אתה רואה שהגלות היא זו כדי שיתוספו עליהם גרים. למה עם ישראל יצא לגלות? זה נאמר בגמרא, למה עם ישראל יצא לגלות? כדי שיתוספו גרים. למה שיתוספו גרים? שיבוא משיח. אז אם ככה זה לא עונש, אז איך אתה אומר, איך אתה מציג, אתה אומר שגלות, חושך, לילה, כן, זה כל הדברים הקשים, אלא לומר לך שזה לא עונש. מה פשט זה לא עונש? זה לא עונש במובן שחונכנו עליו. עונש במובן שאנחנו חונכנו עליו, לצערנו, לצערנו, זה לא העונש שמדברת עליו התורה, שמדברים עליו חז"ל. עונש הוא קצת נקמה, קצת לתת פליק, קצת זה, זה לא העונש שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים על עונש מלשון תיקון. עונש זה תיקון, התיקון, איך אנחנו יכולים לתקן. העונש כסוג של נקמה זה המצאה של העולם המערבי, זה לא בא מהעולם היהודי, לא שייך. מערכת היחסים שבינינו ובין הקדוש ברוך הוא לא כזו שקדוש ברוך הוא זה מין רצר משמעת, שעכשיו אתה הלכת בלי קומתה, אתה מרותק שבת, כן? או זרקת איזה פסולת לזה, אתה צריך לנקות את כל הבסיס עם הגרפה. זה רצרי משמעת. הקדוש ברוך הוא לא מסתובב עם שוט ולא עם פנקס, בלי רשום לך כל תנועה הכי קטנה שאתה עושה שגיאה לתת רפליק. הוא לא נהנה מזה, אין לו הנאה מזה, הוא לא מחפש לנקום בך, הוא לא מחפש להעניש אותך במובן הזה הפשוט של מעשה ותגובה שגורם לך להרגיש לא נוח, כי אתה עכשיו עשית משהו לא טוב, להרגיש לך רע כי אתה עשית משהו לא טוב. זה לא כוונת הדברים. העונש הוא תיקון. דווקא בזמן שהקדוש ברוך הוא מעניש, דווקא בזמן הזה אנחנו צריכים להיות יותר קרובים אליו. מה כוונת הדברים? אם נניח אני אומר, יושבים זוג הורים עם הילד לאכול, הם נטלו ידיים, חכים שילד יטול ידיים, הוא לא נוטל ידיים, אבא מברך המוציא, נותן לאמא לאכול, ואומר לילד, נותן לאמא לחם, יופי, הם סיימו לאכול את הלחם, עכשיו הוא אומר לילד, אתה לא אוכל עד שאתה לא נוטל ידיים. מעניש אותו. עכשיו בזמן שהילד יושב להתלבט אם הוא נוטל ידיים או לא, נכון, הוא עכשיו, זה מקשנים, שיהיו בריאים, הם מקשנים, אז הוא עכשיו עושה מלחמה, הוא לא נוטל ידיים. יושבים גם ההורים ולא אוכלים, הם מסתכלים לראות מה הוא יעשה. יטול ידיים, לא יטול ידיים, יטול ידיים, לא יטול ידיים. נו, אולי יקום כבר עכשיו, מסתכלים עליו ככה, מסתכלים עליו מהזווית הזו, האמא עושה, רומזת לו, נו, נו, נו. מה יוצא? יוצא שעכשיו תשומת הלב שלהם מרוכזת בו יותר מכרגיל. הפוך, לא שמתרחקו ממנו, למרות שמבחינת הילד, מצד הילד יכול להיות שמסתכל ואומר איזה הורים רעים, איך הם מתנהגים אליי, מה זה הם לא יכולים לתת לי לאכול, מה אכפת להם אם אני נוטל ידיים או לא. אבל מצד ההורים ברור שכרגע הם נמצאים עכשיו בהשגחה הרבה יותר קרובה אל הילד. הם מסתכלים על כל תנועה שלו, כל הזזת עין, כל הוא יקום או לא יקום, ושניהם לא אוכלים עד שהוא לא יאכל. זה עוד יותר מזה, זאת אומרת שכתוב בכל צרתם לא צר, לא כתוב למד וב, לא כתוב למד א, לא צר. מה כוונת הדברים? שהקדוש ברוך הוא מצטער בצרות שלנו. זה בדיוק ההורים שיושבים ומצטערים עכשיו שהילד לא קם ליטול, כי הוא לא אוכל, והם מצטערים מזה שגם הם לא אוכלים. אז המציאות שהם הענישו כביכול הענישו את הילד, היא לא מציאות של התרחקות מהילד, אלא הפוך, מציאות של קרבה יתרה, של תשומת לב רבה יותר. כשהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו במרכאות, הוא לא מתרחק, הוא מתקרב. כשהוא שולח אותנו לגלות, קרי, עכשיו אנחנו יודעים שהקוד של גלות זה חושך, אבונות, איסורים, חטאה, המציאות של הסתר פנים. כל המציאות הזו, זה לא רק הקדוש ברוך הוא התרחק, זה הקדוש ברוך הוא התקרב. אנחנו תכף נבין את זה עוד יותר. זה הקדוש ברוך הוא התקרב מאוד. הוא עכשיו כל תשומת הלב, כל ההשגחה שלו מופנית אלינו. אנחנו עכשיו בשלושה שבועות של קושי, בשלושה שבועות הולכים לקראת שלושה שבועות שנקראים ימי בין המיצרים. בין המיצרים, במקום של צר, שצר מאוד, כל רוצפי הישגו, איפה בין המיצרים? אנחנו בין המיצרים, כוונת הדברים זה שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו ביותר. ההשגחה הפרטית שלו היא על כל אחד ואחד עם זכוכית מגדלת, פי כמה יותר גדולה מיום רגיל. פי כמה יותר גדולה. אז זה זמן קשה מהצד הזה, שאף אדם לא אוהב להיות בביקורת הזו. אבל מצד שני, אם אתה יודע שאבא ואמא משגיחים עליך ברמה הזו, אם אתה מבין את זה, אז אתה לא פוגש, אתה לא פוגש בחוויה, אתה לא פוגש את זה בצורה שלילית, אתה פוגש את זה בצורה חיובית מאוד. עכשיו זו ההזדמנות שלי לייצר קרבה עם הרבים. עכשיו זו ההזדמנות שלי שאבא מדקדק בכל פרט ומסתכל עליי בכל זה, לקבל מאבא. זה נטו לתיקון, זה לא עונש מבחינת נקרא. לכן כשאנחנו מדברים עכשיו על עונש, צריך לדבר ברמה של תיקון, של רפואה, של שיפור, של שדרוג, של השגחה יותר גדולה. זו השפה שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל בה. הגלות זה לא עונש, הגלות זה תיקון. אז מה יש לי להתאבל? אז למה להתאבל? אם זה תיקון, אם זה רפואה, אם זה השגחה יותר גדולה, אז על מה אנחנו מתאבלים? על מה מתאבלים פה? צריך להבין את זה. בעיניים של תיקון, כדי להבין את הנקודה הזו, אנחנו נסתכל רגע אחד קודם כל על שורש כל החטאים. שורש כל החטאים בעולם היה אדם הראשון. אדם הראשון. אדם הראשון גלה מגן עדן. סיפור הראשון של הגלות, זה סיפור הגלות של אדם הראשון מגן עדן. הוא מגורש מגן עדן, דהיינו, הוא היה במקומו, הוא היה המקום שלו, גן עדן. ועכשיו הוא יצא מחוץ לגן עדן, דהיינו יצא לגלות. יצא לגלות, זה פשט הדברים, פשט הדברים. זה לא צריך בשביל זה פרשנות עמוקה, זה כל אחד מבין שמי שיצא ראשון לגלות היה אדם הראשון. אדם יצא מהמקום הטבעי שלו, דהיינו כשאדם לא נמצא במקומו, זה גלות. הוא לא נמצא במקום הטבעי שלו, הוא לא במקום שמיועד לו מששת ימי בראשית. זה נקרא שהוא בגלות, נמצא בגלות. הוא התרחק כביכול מהמקום שלו. אני אומר, גם כביכול, כי ברור כבר, ואמרתי כבר חלק מהמסקנה, שכאשר הוא מתרחק כביכול, הוא למעשה באמת, 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 הקדוש ברוך הוא לא התרחק ממנו אפילו לא פסיעה אחת, להפך. התקרב אליו בהשגחה עוד יותר קרובה ועוד יותר צמודה. אז אדם הראשון בגן עדן היה בנוכחות מתמדת עם הקדוש ברוך הוא. כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך. כל העצמות שלו, כל ההוויה שלו, הרגישה את נוכחות הקדוש ברוך הוא, אדם וחווה, הרגישה את נוכחות הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. לאן שהוא לא הלך, הוא לווה בנוכחות של הקדוש ברוך הוא. הוא לא היה צריך שום אמצעי מתווך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא בעצמות, בעצמות ומהות שלו. כן? זה כל עצמותיי, עצמות ומהות. כל העצמות ומהות שלו הרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה גן עדן. נו, הוא חוטא. מה מיד קורה? שואל אותה הקדוש ברוך הוא, אמין, העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אייכה? מה זה שאלות שהקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא, הוא לא יודע מה הוא עשה, מה פשר השאלות? עונה לו אדם הראשון, את קולך שמעתי בגן ואסתר. נכון? ככה גם אומר לו הקדוש ברוך הוא. נו, באמת אפשר להסתתר מהקדוש ברוך הוא? מה זה העניין ואסתר? תקשיבו, זה על השורש, כל מה שאנחנו לומדים עכשיו זה השורש לכל. מה זה אסתר פנים? אדם אומר לקדוש ברוך הוא ואסתר, אני מסתתר ממך, לא אתה מסתתר ממני. אנחנו מאז מכירים אל מסתתר, נכון, של תהילים, ושהקדוש ברוך הוא כאילו מסתיר פניו מאיתנו, אבל מי הראשון שהסתיר פנים? אדם מהשם ואסתר. אדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני את קולך שמעתי בגן ואסתר. יותר מזה, כדי להבין מה זה ואסתר, צריך להבין את ההמשך. כי ההמשך הוא, קודם כל, אסתר, אנחנו לא מתבוננים בזה. ברגיל, קוראים את זה ומתקדמים הלאה לעונש, לדברים היותר משמעותיים כביכול. כי התיאור של אדם, מה שהוא עושה שם ואסתר, זה נראה כאילו הצד הפחות חשוב. הצד היותר חשוב זה מה התוצאה. התוצאה זה הגירוש, זה הכללה, בזה אתה צריך תאכל לחם, זה התוצאה, זה מה שחשוב. אבל אם מתבוננים בעניין הזה של ואסתר, אז תדעו לכם שזה יוצא, אם מתבוננים בזה בעמקות, 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 וחז"ל מביאים את הדבר הזה, והזוהר הקדוש, אם לומדים אותו בעיון, אומר את זה במפורשות. הוא אומר, אתם יודעים, אדם לא גורש מגן עדן, אדם גירש את עצמו מגן עדן. ואסתר זה אדם מגרש את עצמו מגן עדן. כי הנוכחות של הקדוש ברוך הוא זה גן עדן. וכשאני מסובב את הפרצוף שלי ואני לא, אני מסתיר את הפנים שלי מהקדוש ברוך הוא, אני גירשתי את עצמי מהנוכחות שלו, ולכן גירשתי את עצמי מגן עדן. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. למה? כי היא מלווה אותנו גם בחיים שלנו. ימי תמוז הם ימים כאלה שהנטייה הטבעית שלנו זה לזרוק הכל על הקדוש ברוך הוא. אתה אשם בכל, אתה לא נותן לי פרנסה, אתה לא נותן לי את זה, אתה פיתרת אותי, אתה עשית לי, אתה יכולת לקחת אותי לפה, יכולת לעשות איתי שם, יכולת... כל הזמן אנחנו מתמרמרים. אבל אם אדם יודע שזה כלל, יסוד מוסד, מ-day one, מהיום הראשון של האנושות, שהאדם הוא זה שהסתיר פניו מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מסתיר אף פעם את פניו מאיתנו. אף פעם. זה תמיד הסתר הפנים שלנו, שורש לכל הבעיות. שורש לכל החשיכות, לכל האיסורים, לכל הדברים הקשים, זה שאני מסובב את הפרצוף שלי מהקדוש ברוך הוא. מה כן הקדוש ברוך הוא עושה? מה הוא כן עושה? הוא עושה. כתוב בפסוקים שם שאדם שומע את כל השם מתהלך בגן. אומר הרמב"ן, מה זה כל השם מתהלך בגן? זאת אומרת, כל, אתה שומע אותו מתהלך, השם מתהלך, מה זה כל השם מתהלך בגן? אומר הרמב"ן, יש הבדל בהליכה שאדם, אני שומע מישהו מתהלך, אני שומע את כל הפסיעות שלו, את כל ההליכה שלו, זה כל השם מתהלך. אני שומע את הקול של ההליכה כביכול של הקדוש ברוך הוא. מה רוצה התורה הקדושה להגיד? כשאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני פתאום שומע את הקול שלך שהייתי רגיל לשמוע אותו כל הזמן ברצף, כל עצמותיי תאמר לה, שהייתי כולי בחוויה כל הזמן 24/7, הייתי בחוויה של הנוכחות שלך, אני פתאום, יש קטעים שאני לא מרגיש אותך, כמו בהליכה יש הפסק, יש קטעים, אני שומע, לא שומע, שומע, לא שומע, שומע, לא שומע, כן? פסיעות, שומע, לא שומע, שומע, לא שומע, יש פסיעות, יש קטעים, אני מאבד את הנוכחות שלך למקוטעים, יש זמן שאני לא מרגיש אותך, אני בא לתפילה, אני מרגיש אותך, יצאתי החוצה, עינתי את האוטו, בדרך לעבוד, אני כבר לא, אני לא מזהה, איפה, איפה אתה? למה אני לא מרגיש אותך? למה אני לא מרגיש אותך? זה הבחינה הזו של ויסתר, זה הבחינה הזו שאני מסובב את הראש ממך, אני לא רואה אותך. אז אם ככה, ברור שהאור, הנוכחות של השם בעולם, נשארת קבועה. מה משתנה? משתנה האופן שבו אני מתייחס אל האור הזה. זאת אומרת, הבעיה היא לא באור, הבעיה היא בכלים. הבעיה היא בנו. למה זה חשוב? כי אם אני מחפש את הפתרון, אם אני מחפש את המטבע מתחת לפנס, אבל היא לא נפלה שם, אז אני לא אמצא אותה לעולם. אם הפתרון הוא, אם יש פתרון לבעיה שלי, הוא רק אם... הוא יכול לחול רק אם אני אזהה את הבעיה נכון. אם אני לא מזהה את הבעיה נכון, אין סיכוי שנמצא לפתרון. אין סיכוי. אני אמשיך להתאבל על דברים שאני לא מבין על מה אני אתאבל. אני אמשיך לעשות לגדל זקן 21 ימים, או לעשות, לא חייבים. זה רק לנוהגים כאריזה. אבל אני אמשיך לנהוג את כל מנהגי אבלות, מאלף ואב לא לאכול בשר. אתחיל כל אחד לפי המנהגים שלו. יש כאלה שמזיין כבר לא אוכלים בשר. יש כל מיני... אבל זה הולך ומחמיר, מי"ז זה הולך, ומנהגי אבלות הולכים ומחמירים, אני מפסיק לשמוע מוזיקה, הכל, אני רק לא מבין למה, אני באמת לא יודע למה אני עושה את זה. הזדהות עם האסונות שהיו לעם ישראל, יכול להיות, בסדר, זה מחייב, כן, מה, זה מחייב יותר מאשר הזדהות עם השואה, זה מחייב יותר מאשר הזדהות עם דברים אחרים. אנחנו מבינים את ההשלכות שיש מהחורבן, אנחנו לא מבינים בכאו זה מה היה בית, מה היה בית המקדש הראשון, מה היה בית המקדש השני, זה אנחנו לא מבינים בכאו זה. אנחנו כן יכולים להבין אולי במקצת את ההשלכות שיש לחורבן, אבל את החורבן עצמו, את ההבנה של מה היה בבתים האלה, מה היה מיוחד בבתים האלה, אנחנו לא תופסים, אנחנו לא מבינים את זה באמת. כשהכלי נפגם, אז אדם הראשון שעקבו היה מקהה גלגל חמה, יורד לממדים שאנחנו מכירים. אדם הראשון שקומתו הייתה 500 פרסה, יורד לממדים, או 500 תמ"ס מכילה, אז הוא יורד לממדים שאנחנו מכירים היום. אדם הראשון שמלאכים היו מסננים לו, היו משרתים שלו, מסננים לו יין וצולים לו בשר, או צולים לו בשר ומסננים לו יין, הפך להיות פתאום נמוך מדרגת המלאכים. נפל אל מיטה, הם היו המשרתים, אנחנו עכשיו נפלנו, אנחנו בעולם העשייה, אנחנו פחות מדרגת המלאכים שנמצאים בעולם היצירה. לפני החטא אדם הראשון יכול היה להכיל את אור הבורא, יכול היה לקבל אותו, היה כלי שמסוגל לקבל אותו. אחרי החטא הכלי הצטמצם, האור של הבורא גדול עלינו, גורם לשבירת הכלים, הוא קשה לנו, אנחנו לא יכולים להכיל אותו. לאחר החטא אדם הפך להיות כלי מצומצם, כלי קטן, כלי שלא מסוגל לקבל תיארה. מה זה גורם כשאתה לא יכול לקבל תיארה? שבירת כלים. שבירת כלים זה צרות, שבירת כלים זה הרגשה של חושך, שבירת כלים זה הרגשה לא נעימה, אף אחד לא אוהב את זה. פתאום אור חזק ופוצץ את הכלים. דבר לא נעים. נכון? זה דבר לא נעים. מה הפתרון? לאדם הראשון הפתרון זה הקדוש ברוך הוא אומר לו גן עדן גדול עליך, ההערה שלי עכשיו לא מתאימה לך, לך מגן עדן, לך תצא מגן עדן, תצא מגן עדן. בגן עדן יש הערה גדולה, אתה אין לך כלים לקבל את הערה, אתה כל הזמן תהיה בתחושה של שבירת כלים, לך צא החוצה. למה? בסוף נכון, בסוף בוודאי העבודה היא להגדיל את הכלי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, במקום הזה שנקרא גן עדן ההערה היא עצומה ואתה אין לך עיניים לקבל אותה, לכן תעלול חס ושלום להתעבר. מה אני עושה? שולח אותך לעולם, העולם מלשון העלם, יש מיליון כיסויים, אין ספור כיסויים של ההערה של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה תקבל אותי בשיעורים קטנים, אתה תיכנס כאילו לחדר חושך. אדם עכשיו עבר איזה סנבור גדול, לא עלינו, סנבור גדול, כדי להציל את מאור עיניו, מה עושים? מכניסים אותו לחדר חושך, מכניסים אותו לחדר חושך. עכשיו, הכניסה לחדר החושך נועדה 100% לטובתו, 100%. החוויה של להיות בחדר חושך היא לאו דווקא נעימה, היא לא נעימה, היא הרגשה לא נעימה. כשהקדוש ברוך הוא אומר אני מחריב את בית המקדש, את המקום שהיה אור לגויים, את המקום שלא היה צריך להעיר אותו אלא היה בוקע אור ממנו אל כל העולם, שהחלונות היו בצורה הפוכה מהסדר הנכון, כי לא היה צריך שייכנס אור פנימה, האור היה יוצא, אור המנורה היה יוצא מעיר את כל העולם כולו. מהמקום שהייתה בו הערה עצומה, שהיה אדם עולה לראות ולהיראות, שם אפשר היה לראות. רב טכנר פעם אמר שבבית המקדש אנשים אי אפשר לתפוס את זה, אנשים היו רואים ראייה רוחנית. אומר הגרא אומר ש... הוא אומר, אני יכול להבין, הוא אומר הגר"א, אני יכול להבין אמוראים, אני יכול להבין מה היה גודל של אמוראים, מה שהיה גודל של סבוראים, של תנאים, אני יכול להבין מה היה גודל שלהם. אני יכול להבין, אני לא יכול להבין מה היה גודל של יהודי פשוט אחד שהיה עולה לבית המקדש ברגל, לראות על מנת לראות. הוא היה רואה את הרוחניות שבמצווה. הוא היה מקיים מצווה, הוא היה רואה באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא, כמה קרוב הוא הגיע לקדוש ברוך הוא. היה יכול תפילת ערבית אחת לעשות, הוא מרגיש שהוא ברמה מסוימת, הוא רואה ראייה רוחנית, הוא רואה את העילות, לא יודע מה הוא רואה, אבל הוא רואה דרגה רוחנית שהוא נמצא. הוא אומר, אני בשחרית הולך לתת עוד יותר גבוה מזה, נותן בשחרית עוד יותר דבקות, עוד יותר בכוונה, עוד יותר זה, רואה עוד יותר אור, עוד יותר אור רוחני. תראו לעצמם, זה כל הזמן מעצים את האור הרוחני, כל הזמן הוא אוכל, מברך על קשיו, מתעצם בהערה רוחנית. זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לתפוס. אני יכול להגיד את זה, אני יכול לדבר על זה, לדבר על זה בפתוס וזה וזה, אבל באמת אנחנו לא מבינים את זה. אתה מבין מה זה? גם אם בן אדם מניח תפילים, כולו הופך להיות גוש של אור, כולו מלא סיפוק ואושר ובדרגות הכי גבוהות שיש, הולך על עננים. אנחנו לא באמת תופסים את זה, לא באמת מבינים את זה, אבל זה אור, זה היה אור בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא מחריב את בית המקדש, הוא אומר לנו, חבר'ה, תשמעו, אני מציל אתכם, אני מכניס אתכם עכשיו לחדר חושך, אני מבטל את הפרוז'קטור שמאיר עליכם ועושה לכם שבירת הכלים, ואני מכניס אתכם לחדר חושך. הגלות והחורבן החורבן והגלות שבאה בעקבותיו הם לא עונש של רסר, הם לא עונש של בית משפט, הם לא עונש של משטרה, הם עונש במובן של תיקון, של ריפוי, של הבראה. צריך, כדי שיבנה בית, הבית השלישי, צריך שהכלים יהיו מסוגלים לקבל את ההערה של הבית. איפה אתה לומד לקבל את ההערה? איפה אתה בונה את הכלים מחדש? בחושך, בחדר חושך. אתה נכנס לחדר חושך ובונה כלי. עד כדי מה? עד כדי שיתקיים בנו הכתוב, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. נו, כתוב שם במפרשים ששמש צדקה ומרפא בכנפיה, השמש, אור השמש יש שבעתיים מהאור של היום. אני לא צריך לחשוב על פעמיים. גבי מדבר על 43 מעלות מחר, זה השמש רגילה.
אתה מדבר על האור, לא על חום.
אין הבדל. אין הבדל. אין הבדל. פעמיים זה 86 מעלות. כמה זה פי 7? כן? זה צולט הרשעים. צולט הרשעים כמו הרב אמנון יצחק אומר, כמו המכשיר הזה שזבוב מגיע לאולטרה סגול ונגמר רשע. נגמר רשע. עוד רשע. כל ציפ. ורשע אחד הלך.
נגמר בקצר.
כן. בדיוק ככה, זה קצר. אז תראו לנו מה זה אור שבעת הימים, אז איך זה יכול להיות שזה יהיה האור הזה שהוא פי שבע, הוא מרפא בכנפיה, שמש זקה הוא מרפא בכנפיה, אלא מה, הכלי יהיה מסוגל לקבל את האור, זה מרפא. אם הכלי מסוגל לקבל את האור, אז זה המרפא הכי גדול שיש. זה סיפוק מושלם. זה אורות בכלים, בצורה הכי מושלמת, הכי הרמונית, הכי שלווה, הכי שלום בכל העולמות. אין יותר טוב מזה. אז מה התפקיד שלנו בגלות? התפקיד שלנו בגלות, וכל אחד בגלות שלו, כל אחד בחושך שלו, האישי. לא רק בחושך הלאומי, בגלות הלאומית. לכל אחד בגלות ובחושך שלו, התפקיד שלו זה לבנות את הכלי. לבנות את הכלי, להתאים אותו, לקבל את ההערה, שכל רגע עומדת להגיע, כל רגע עומדת להגיע, הערה הגדולה הזו של שמש צדקה ומרפא בכנפיה, שהיא מרפא ומנחמת ומספקת בצורה המושלמת ביותר, שאי אפשר לקוות ליותר טוב מזה. זה הטוב המושלם. אבל מה אתה צריך לדעת? אתה צריך לדעת שאתה לבנות כלים. הגלות השנייה, אז זה הגלות הראשונה. הגלות הראשונה, קודם כל למדנו מאדם הראשון. למדנו מהדבר הראשון, אתה יוצא, אתה סילקת את עצמך פעם אחת, אל תאשים אף אחד. כשהקדוש ברוך הוא מגרש אותך והוא אומר לך תצא, אז הוא עושה את זה כי הוא מכניס לך לחדר חושך. הוא אומר לך לך להירפא, לך לבנות את הכלים. אני עם האור נשארתי אותו אור. אתה לא מסוגל לקבל כרגע את האור, לך תבנה את הכלי שלך. לך, כלי טוב, שקפיים כמו שצריך, אתה יכול להסתכל באור השמש, ליהנות ממנו. ליהנות ממנו. השני שגלה זה קין. קין עבר עבירה חמורה ביותר. עבר עבירה חמורה ביותר והרג את הבל. ועכשיו קין גולה. נכון? נע ונד. כך כתוב על קין שנע ונד תהיה בארץ. מה ההבדל בין נע ונד? לא כתוב נע ונד. או נד ונד, כתוב נע ונד, אז מוכרח שיש הבדל בין נע לנד. אז נע, אומרת נוע, זה להיות בתנועה, זה נע. נע זה אתה עובר ממקום למקום, מארץ לארץ, זה גלות כזו, נכון? גלות שאדם עובר מארץ לארץ, זה הוא נע, כן? כמו תנועה. כן? אני לוקח את האוטו ואני נע ממקום למקום. כן? יופי. מה זה נד? אז נד זה תנועה, אבל זה תנועה במקום. תנועה במקום. כשאדם מתנועה במקום, לא זז ממקום למקום, אבל הוא נע במקום, זה נקרא נד.
זה נגידה, לא? נגידה, השאלה
מה זה נגידה. תכף נראה מה זה נגידה. קודם כל יש... יש...
זה כמו תוכן מים.
נכון. נד זה עומד עם באותו מקום, אבל הוא מתנדנד. בסדר, עושה תנועות של נדנוד. זה נד. הוא נמצא באותו מקום. לעומת נע שזז ממקום למקום. כן? זה ה... קין בתחילת הדברים, הוא היה נע. הוא היה עובר ממקום למקום. למה? כל מוצאי יארגני. והיה כל מוצאי יארגני. הוא פחד שיארגו אותו. אז הוא ברח. הוא זז ממקום למקום. אחרי שהוא שב בתשובה, אתם יודעים שקין חזר בתשובה, אז אחרי שהוא חזר בתשובה הוא נעשה נד, הוא באותו מקום, אבל הוא בחוסר מנוחה. הוא באותו מקום, אבל בחוסר מנוחה, הוא מתנדנד. הוא פעם פה, הוא פעם שם, הוא באותו מקום, אבל יש בו תנועה של חוסר מנוחה.
זה תנועה פנימית,
וזה חוסר בעיקר במנוחת הנפש, כי פיזית הוא נמצא באותו מקום. פיזית אין תנועה. ילד שמעניש את ההורים שלו, מעניש במרכאות כמובן, כן? הם כילדים יש להם כושר, הם יכולים לזהות במהירות, במהירות ובכישרון מאוד מאוד גדול, יכולים, מה ההורים רוצים שהוא יעשה, והוא עושה בדיוק הפוך. כדי להניש, אז הוא עושה בדיוק הפוך. הוא רואה מה הם רוצים, נגיד הוא רואה שאבא שלו רוצה שהוא יבוא לתפילה. מה הוא עושה? בדיוק הפוך. תכניס את הראש תחת לשמיכה, עייף ולא מתעורר, וגם תזיז אותו כבר בנדנודים חזקים, הוא יירש אותך, כי הוא יודע שאתה רוצה שהוא יבוא. אז הוא עושה כאן הפוך. הוא עושה כאן הפוך. גם אנחנו עושים ככה לקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים ככה. הרבה פעמים אנחנו כאילו מאנישים את הקדוש ברוך הוא. לא תזכיר פעם מישהו, דיברנו בשיעור במעלת התפילין, אני זוכר את זה, זה היה לפני אולי 12 שנה, אבל כמו עכשיו אני זוכר את זה. היום זה מעלה לחיוך, אז זה לא אלא לחיוך, אבל זה כאב לי מאוד. אדם בוגר, אדם לא ילד, אדם עבר אז את גיל ה-50. זה לא מאוד מבוגר, זה צעיר, אבל כן, זה אדם שבוצר, אמור להיות מיושב בדעתו. שמע שיעור במעלת התפילין, נדלק. החליט שמניח תפילין כל יום. בסדר? הניח יום, יומיים, שלושה, אני עקפתי אחרי זה היה... אחרי שלושה ימים, אני מתקשר אליו, נו, מה היה הבוקר? הוא אומר, אני לא מניח את התפילין. לא מניח. אני אומר לו, למה? הוא אומר, עזבתי זה, עושה לי דווקא, אני לא מניח תפילין. אני אומר, למי אתה מדבר? מי עושה לך דווקא? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה שהנחתי תפילין, תפסתי שוטר פה, עשו לי ככה, המון, קראו לו המון דברים קשים, מי השם? הקדוש ברוך הוא. איך הוא מעניש את הקדוש ברוך הוא? לא מניח תפילין. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יניח תפילין, אז הוא מעניש את הקדוש ברוך הוא. הוא לא מניח תפילין. זה טיפשי, ההורים כשהם רוצים משהו מהילד. הם רוצים את זה בשביל עצמם, עושים את זה בשביל טובתו. אני אומר לך לעשות משהו, אני עושה את זה בשביל טובתך. אתה מעניש אותי בזה שאתה עושה משהו הפוך, אתה מעניש את עצמך. זה לא טיפשים. וגם אנחנו עושים כך. מכל מקום, יש פסוק בתהילים שאומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם תסלף דרכו. מה מסלף את דרכו של האדם? מה הופך את הדרך של האדם מדרך ישרה ובטוחה ונעימה וקלה למסולפת, מסובבת ומעוקשת וקשה? האיוולת שלו. על מי זף ליבו? על השם. מה יש לך לזף? מה אתה כוס לקראת השם? זה אתה. אתה לא בנית כלי. הערה מוכנה עבורך. אתה לא בנית כלי. תבנה כלים. האבל שאנחנו מתאבלים נועד לייצר כלי. הוא נועד לייצר כלי. הוא מבטל אותנו, מהישות, מאהבת עצמנו, מהישות העצמית, מהרצון לקבל לעצמו. תכף נראה את זה ב... אבל קודם כל אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אין בבעיות שלנו השם אחר חוץ מאשר אנחנו בעצמנו. נקודה. אדם אין לך מה להתנקם בקדוש ברוך הוא. כשאתה הפסקת לנוע, זה רק חצי מהדרך. החצי השני אתה צריך להפסיק לנוד, להתנדנד כמו מטוטלת. יום כן, יום לא, יום ככה, יום עשה, יום בעשה. לא, אתה צריך להיות עקבי. הדרך צריכה להיות עקבית. יהודי צריך להיות כמו להבה של נר. היא לא גדולה, היא לא פורצת, היא לא משגעת, היא לא זה, אבל היא עקבית, כל הזמן בוערת, כל הזמן דולקת, כל הזמן אותו אור, כל הזמן אתה מתקדם, לא צריך התפרצויות גדולות. כל הזמן אני לוקח לעצמי עוד משהו, לוקח לעצמי עוד מצווה, לוקח לעצמי עוד הנהגה, לוקח לעצמי, מחמיר עם עצמי. עם עצמי, לא עם הזולת. מחמיר עם עצמי. אני לוקח על עצמי. מחמיר עם עצמי. לוקח עוד מצווה, עוד לימוד, עוד שיעור, עוד דבר. קבל על עצמי. זה נקרא להפסיק לנוד, להפסיק להיות יום פה, יום שם, יום צדיק, יום רשע, יום צדיק, יום רשע, יום אחד אני קרא, יום אחד אני קרא. צריך להיות עקבי. זה למדנו מקיים. אבל עיקר העיקרים, אומר האריזל, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אם אתה רוצה להבין מה הלב של כל מצווה, של כל פקודה, פיקודי השם זה מצוות, מה הלב של כל מצווה, זה שמחה. כשהקדוש ברוך הוא אומר בתורה הקדושה, תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב, זה שורש כל החטאים וכל העוונות. רבי נחמן אומר, עצבות היא לא עבירה, אבל היא שורש כל העבירות. אין מצווה לכאורה, אין לא מצווה, מצוות לא תעשה, לא להיות עצוב, כן? אין. אבל זה שורש כל העבירות להיות עצוב. אם אדם נמצא בדיכאון, אם אדם נמצא בדחון, כל הזמן הכוחות שלו משועבדים למרירות כזו ולזה ביקורת ממוגזמת, אז הוא נמצא כל הזמן קרוב מאוד לעוון, כל הזמן קרוב מאוד לרצון לנקום בהשם, לרצון לחוסר הוא לא בשמחה, אין לו רצון לפעול פעולות חיוביות, אין לו, באופן הכי פשוט בעולם. יש גמרא בקידושין של תמועה, יש שם גמרא בקידושין למד א', אם אני זוכר נכון, חיים תקן אותי אם אני טועה, שם במצוות כיבוד אב ואם, מצוות כיבוד אב ואם, שם יש שם שאדם יכול להעביד את אבא שלו,
כן,
להטעין אותו בריחיים,
כן, מביא אותו,
והוא מביא אותו לחיי העולם הבא, והמאכילו פסיונים מאכיל אותו במאכלים הכי טובים לגיהינם שולח אותו. למה? זה השאלה איך אתה עושה את זה, אתה בא במאור פנים, בכבוד, בחיוך, בשמחה, אבא וזה, ולקחת אותו ולעשות איתו וכו'. זה דבר אחד, אם אתה בא אליו זורק לו צלחת עם לא משנה מה, כבד אבז יהיה בצלחת, אתה זורק לו ככה, נותן לו את זה בחמיצות, לא בשמחה, זה כאילו נתת לו רעל. זה בדיוק הפוך. כשאתה עושה כיבוד הורים, אז הכיבוד הורים שלך נמדד בסופו של דבר בהרגשה שאתה נותן להורים. ואיזה הרגשה אתה נותן לאבא ואמא? אכפת לך מהם, זה נעשה בשמחה, זה אומר זה אכפת לי מכם, זה נעשה בשמחה, זה אומר אני אוהב אתכם, זה נעשה בשמחה, זה אומר אני מוכן להעניק לכם וזה לא תרחה בשבילי. זה נעשה לא בשמחה, זה בדיוק הפוך. אז זה לא משנה מה תיתן להורים, זה לא כיבוד הורים, כי הם יחושו בזה, זה כאילו אתה להפך. סיפור מהבעל שם טוב, שזה ערב יום הכיפורים אחד, אז הבעל שם טוב התעכב, לא יכול היה להתחיל את התפילה, לא יכול היה להתחיל את התפילה, עוד מעט נכנס אחר כבר, והבעל שם טוב עומד, פתאום הוא מתחיל להתפלל. אז החסידים הבינו שהיה איזה כיפרוג, ובאיזשהו שלב הכיפרוג התבטל בנושאי אחד. אז הבעל שם טוב ניגש, חסידים ניגשו לבעל שם טוב ואמרו לו, רבנו תורה היא ללמוד, אנחנו צריכים. מה היה בערב אחד שהרב התעכב והיה זה, ופתאום הרב התעורר להתחיל לתפילה? אז הוא אמר לי, בוא, אתה רוצה לשמוע את הסיפור? בואו, לקח אותם לאיזה יהודי אחד פשוט שעמד שם. היהודי הזה היה יהודי פשוט שבפשוטים, אחד מחיית אחד פשוט לחלוטין. אז הוא רואה פתאום הבעל שם טוב עם כל התלמידים מגיעים אליו, הוא כולו נהיה בחילו רעדה. אז הוא עומד מבויש כולו, הבעל שם טוב ניגש אליו בחביבות, הוא אומר לו, תשמע יהודי חביב, אתמול לא יכולתי להתחיל להתפלל כי היה קטרוג גדול בשמיים, ואני ראיתי שאתה ביטלת את הקטרוג, ורק אחרי שביטלת את הקטרוג יכולתי להתחיל להתפלל. אתה יכול לספר לי מה היה אתמול בערב לפני כניסת החג? מה עשית? איפה? מה היה? מה הסיפור? אז הוא אמר לו, אני לא יודע, אני באמת לא פשוט, אני לא מבין, אני רק יש לי מנהג, אני יש לי שתי פנקסים, פנקס אחד אני רושם את העבירות שלי כל יום, פנקס שני אני רושם את כל הצרות שהקדוש ברוך הוא עושה לי. ערב יום הכיפורים אני לוקח את הפנקסים, אני אומר לו, ריבונו של עולם, אני מוותר לך, אתה תוותר לי, זורק את הפנקסים לאש. איך זה מבטל קטרוג? אתם חושבים שסיפורים של הבעל שם טוב זה בא ברגל, זה כלום. איך זה מבטל קטרוק? זה מבטל קטרוק כי היהודי הזה, היהודי הזה עשה את הדברים באהבה, בתמימות, בשמחה. גם שאני מתפתל עם הקדוש ברוך הוא, נפתולי אלוקים נפתלתי, זה צריך לעשות בשמחה. גם שאני מתפלל בלשון לעשות עם השם פלילה, זה נעשה בשמחה. גם אם אני בוכה בתפילה, זה דמעות של שמחה שיש לי אל מי, עם מי לדבר. ההתפייסות הזו שיש ליהודי עם הקדוש ברוך הוא, שיכולה לעשות, לא צריך לחכות לערב יום הכיפורים בשבילה, יכולה לעשות כל יום וכמה פעמים ביום, להתפייס עם הקדוש ברוך הוא, להתפייס. ההתפייסות הזו מייצרת שמחה, כי היא מייצרת קרבת אלוקים, כי היא נכונה לנו, היא נכונה לנו בטבע. וכשאדם מתבודד, אדם מתבודד, מה הוא עושה כשהוא מתבודד? מדבר עם הקדוש ברוך הוא, נוצרים יחסים, חברים אינטימיים, אתה יכול לדבר איתו, לספר לו, להגיד לו, ממילא זה מלא אותך שמחה. אתה עם הגורם ששולט בחיים שלך ללא מיצרים, מאלף ועטף, מרגע הולדתך ועד ליום אחרית ימיך, אחרי 1500 שנה, זה הגורם ששולט. אין דבר כזה בעולם, אין מלך כזה בעולם, אין קיסר, לא נוצר כזה בעולם, שיכול לשלוט בכל הפרמטרים שקשורים אליך, למשפחה שלך, לדברים שחשובים לך באמת. ויש לך איתו שעה ביום של התבודדות, שאתה מתפייס בשעה הזו איתו, שאתה מדבר איתו כמו עם חבר, שהוא שולח לך את הפתרונות לכל הצרות שלך, לכל הבעיות שלך בחיים וכו'. מה יכול להיות יותר שמח מזה? תארו לעצמכם שבאמת היה לה איזה מין קיסר כזה, שיכול לתת לך פרנסה, יכול לדאוג לבריאות, יכול לתת לך בהבטחות של 100%, אצלו אין פספוסים של הקדוש ברוך הוא, אין. הוא יכול לעשות הכל, הוא כל יכול. תארו לכם שהיה לכם קשר עם... אז אני הרחקתי ללכת קיסר. תארו לכם שכל אחד מכם, מהיושבים פה, יש לו קשר עם אוליגרך רוסי, שנותן לו רק את פנקס הצ'קים שלו עם זכות חתימה בחשבון. כמה שמחה, איזה שמחה, איזה יום שמחה. זה יותר משהו לזכות בפייס. פייס כמה אתה לוקח? 2, 3, 4 מיליון? לא יודע, לא יודע, אין לי מושג. חשבון של מיליארדים יש לך ביד, נגברו הצרות, נכון? לכאורה נעלה שמחה. עכשיו תראו לעצמך שיש כזה פנקס שגם אתה יכול לרשום לך בריאות, אריכות ימים, שמחה לילדים, נחת רוח, כן? כזה פנקס, אין סוף שמחה. שעה של התבודדות ביום, שעה קלה, גם לא חייבת להיות שעה של 60 דקות, שעה קלה של התבודדות, יצרת עם מלך מלכי המלכים, נתן לך את הקיקוד לחשבון שלו, נתן לך את הקיקוד לחשבון, זה יותר שמחה מזה? אין בעולם, לא יכול להיות. אם רבי נחמן אומר שכל החולאים באים מקלקול לשמחה, אז התיקון של כל החולאים זה בשמחה, חד משמעי. ואני אומר אותו, זה החודש תמוז, תזכרו, שר תן, שר תן צה, שר, לך, לך תן. מה תן? תן זה תינה, מרירות, עצבות, כל זה, לך מפה. זה לא שייך החודש, החודש זה חודש של הערה. הלבנה שולטת בחודש הזה. חודש של הערה, אני צריך לקבל את הערה. אני צריך לקבל את הערה, אני צריך להכין כלים. איך אני מכין כלים? אני מתאבל. צריך להבין מה זה האבל הזה, אבל קודם כל זו ההבנה. הכנת הכלים, התיקון מושגת איך? באמצעות האבל.
מה אני מתאבד?
התחלנו מזה. זה שאין בית מקדש, כל מי שלא נבנה בימיו, כאילו נכנע. לא, הבנתי אותך. לא, אנחנו לא מתאבלים על עצים ואבנים. בוא, אנחנו יהודים, אין אצלנו פטישיזם. אנחנו לא מתאבלים על עצים ואבנים. עצים ואבנים, על זה הקדוש ברוך הוא, על זה הקדוש ברוך הוא גילה חמתו וגילה רחמיו. זה שהוא לקח עצים ואבנים, תחן אותם. זה נאמר, קמח תחון תחנת. זה העצים ואבנים זה לא פקטור. יש הרבה עצים ואבנים בעולם. הכל נכון, אבל מה שגבי אומר זה שאנחנו לא בוכים על זה שאין עכשיו עצים ואבנים בנויים בצורה מסוימת. אנחנו בוכים על הסיבה שהם. הסיבה שאין לנו קרבת אלוקים. הסיבה שאנחנו נמצאים במקום של, שגם אם אנחנו לא נעים כבר, כי אנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו עדיין נדים, עדיין אנחנו זזים, פעם צדיקים, פעם לא, פעם כן, פעם לא, כן? אנחנו עדיין נדים. אנחנו חייבים להיות, אנחנו חייבים להרגיש בחדר חושך, אבל לדעת שכל השעות שלנו בחדר חושך היא בשביל לרפא את העיניים שלנו. אז המציאות של איך אני מרפא את העיניים זה עיני עיני יורדה מים. הרבה פעמים כשמישהו נכנס איזה גורם זר לעין, אז הרפואה היא לטפטף לו משהו שיגרום לו לדמוע, כי הדמעות שפות העיניים. כשון חזל, כשון זר קודם, זה עבים שמכסים את העיניים, עננים שמכסים את העיניים, והעננים האלה צריך לסלק אותם מהעיניים. הם מסתירים את הראייה, מסתירים את הראייה. אז הבכי, התחושה של האבל, המקום של האבל, זה מקום, כל המנהגי אבלות, העניין שלהם זה ביטול הרצון לקבל לעצמו, זה ביטול האגו, ביטול האישיות המתנשאת, הגאוותנית, הגסה. זה ריכוך. אדם לא אוכל בשר, אדם לא שותה יין, אדם לא מתגלח, לא מסתובב, מתנבל, מתנבל, זה נקרא להתנבל. כשאדם מגדל זקן, כן, לא עלינו באבל, אז ולא עליכם, אז זה מנבל את הפרצוף שלו, שהוא לא מסתפר, זה מנבל אותו, נכון? אדם צם, נמצא בתענית, הוא מחסר מחלבו, הוא מחסר מדמו, הוא מחסר מעצמו, הוא אם תרצו מצטמצם, נכון? אדם אוכל, מתנפח, הוא לא אוכל, הוא מצטמצם, פשוט הצום מצמצם אותם, ממעט מדמנו, מחלבנו, ממעט מאיתנו כביכול, מהנוכחות שלנו. זה משפיל. אחרי כן מגיעים לתשעה באב, שם יש חמישה עינויים, אתה כבר לא הולך עם אור, שום דבר שקשור לאור, אתה יושב על הרצפה. הישיבה על הרצפה, המשמעות שלה זה שאתה יורד נמוך, אתה מתבטל כלפי הקרקע, כלפי הרצון לקבל לעצמו, אתה מתבטל, אתה מבטל את עצמך. זה מתחיל ממחר, מיוזיים בתמוז, כן, נכון, מהלילה, נכון. הצום מתחיל ממחר. עיקר העניין זה הצום של יוזיים בתמוז. צריך לנקות את התינה בין המיצרים, צריך לפתח רגשות של אהבה, של אחדות. למה? כי זה מרבה שמחה, כי זה אומר אני בגדלות מוחין, כי אני מתחיל לראות את האור רק כשאני מבין שאנחנו כולנו גוף אחד. אני מפסיק לשנוא ומפסיק זה כשאני מפסיק לקנא. למה אני מקנא? כי אני מרגיש נפרד, מרגיש נפרד. אז מה שיש לחבר שלי זה כאילו לא נמצא אצלי, ואני רוצה גם כן את מה שיש לו, אני גם רוצה את זה. אבל אם אני לא מרגיש נפרד, אז מה שיש לו כאילו שנמצא אצלי, את ההשלמה שלי אני מוצא אצלו והוא את שלו אצלי. אין שום בעיה בזה, כולנו גוף אחד.
שאם יש לך שמחה פנימית, אם אתה מצליח להגיע אותך לנקודות האלה שדיברנו על השיעור, ואתה עובד על השמחה, ויש לך שמחה בימים האלה, אז מה עכשיו אני צריך להיות
שמחה? מה פתאום, תהיה בשמחה? אני אתן לך שמחה פנימית, רצוי להיות
הכי חזק שבעולם. אני
רצוי להיות, רצוי להיות בשמחה פנימית, למעט בתיקון חצות של הלילה, ובימים האלה יש גם תיקון חצות ביום, למעט באותם זמנים שבהם צריך לשבת להתאבל, לעשות את התיקון. זה לא, 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 מנחה, זמן מנחה, זמן של דין, לא עושים בזמן של דין ובחצות הלילה. אז אדם צריך באמת, באמת, כן, להיות בשמחה פנימית. לא, אתה לא יכול להשיג את השמחה באמצעים חיצוניים, אתה לא יכול, אתה חייב להשיג אותה מבחינה פנימית. מבחינה פנימית זה קשר עם הקדוש ברוך הוא, להרבות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואז נקודות השמחה הכי עמוקות מושגות, כמו שאמרנו, בזמן שאדם חי, חווה את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. הדקות הכי משמעותיות זה בתפילה, בהתבודדות, שהוא מרגיש שהוא לא לבד, שהוא מרגיש שהוא חלק מכלל, שהוא מרגיש שהוא בציבור, שהוא מרגיש שהוא במניין, כן? שהוא מבין שהחושך לא נועד לגרום לו סבל, אלא הפוך, החושך נועד להעיר באלף ולהעיר, להעיר אותו ולהעיר לנו על הבעיות, להעיר לנו על התקלות שאותם אנחנו צריכים לתקן בעבודת המידות. כן, כשאדם מבין את זה, אז זה ממילא, זה שמחה.
זה מתנגש עם המילה של תרומת
גמל. לא, מה פתאום. אתה לא יכול להיות באמת
בשמחה.
אתה אמרת
שמחה.
אתה אמרת שמחה פנימית.
מעולה.
עכשיו שים לב שכל האבלויות הם על עניינים חיצוניים. זקן, שיער, אכילה, שתייה, להתנפח להתכבד. מוזיקה מבחוץ. הפוך, אני אומר, כל המהות של החודש הזה זה סרטן, להוציא את התינה והעצבות מאיתנו והלאה. מאיתנו והלאה. אבל אי אפשר בשום פנים ואופן להשתמש באמצעים חיצוניים כדי להגיע לשמחה. השמחה חייבת לנבוע מבפנים. איך אני משיג את השמחה שנובעת מבפנים? אני קודם כל צריך להבין שאני בחדר חושך. עכשיו, חדר חושך נועד להעיר, נועד להעיר, נועד לקדם אותי. איך אני מגיע, איך אני עושה את זה בפועל? התבודדות. להרבות בדבקות בהשם. יותר תפילות, יותר לימוד, יותר אהבה, יותר אחווה, יותר שלום ויותר רעות. בכל המישורים. כל המישורים, שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, אני צריך להתקדם, אני צריך להתפייס עם השם, לא להאשים אף אחד חיצוני. לא להאשים אף אחד חיצוני. להבין שכרגע, ככל שאני מרגיש יותר לחוץ, כוונת הדברים היא שהקדוש ברוך הוא יותר משגיח, יותר קרוב, יותר נמצא, יותר נוכח. זה למעליותה, דבר גדול, דבר גבוה, אני צריך להעריך את זה, אני צריך לסמוך בזה. ואם אני משיג את השמחה הזו, אז דיינו. יש רבי נתן בליקוטי הלכות, שזה יסוד מוסד, אמרתי את זה כמה פעמים, אבל צריך לדעת שזה יסוד מוסד. ששני בני זוג רבים בריב קשוח שמגיע עד זה שזה לא טוב לא לעשות את זה, אם אפשר להימנע מזה מה טוב מנה, אבל בריב קשוח שמגיע עד זה שמדברים נתגרש, לא צריך להיבהל יותר על המידה. לא טוב לעשות את זה, לא טוב להשתמש בזה, צריך להימנע מזה. אבל אם זה קרה, זה אומר שהם נגעו עכשיו בשורש הנישואים. עכשיו, אם כבר נוגעים בשורש הנישואים, אפשר לתקן בשורש. אז אפשר דווקא אז לתקן תיקון יותר גדול. והתיקון הזה מביא לאהבה עוד יותר גדולה, ולחיבור עוד יותר עצום. אם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נמצאים באיזו תחושה של התרחקות גדולה, לא הוא, אנחנו ממנו, כן? אנחנו מסתירים פנינו ממנו. אז זה אומר שעכשיו כשהוא בקרבה כזו עצומה שאנחנו נוגעים בדברים בשורש, אני יכול לתקן גם בשורש. אם אני מרגיש עכשיו הוא כאילו התגרש ממני, או כאילו עומד במצב שכמעט מתגרשים, אז אני גם יכול לתקן בשורש. זה קרבת אלוקים כל כך עצומה, קרבת אלוקים לטוב, ודאי, היא כל כך עצומה שאני יכול ללמד עליו זכות, על הקדוש ברוך הוא. יכול להתחיל ללמד עליו זכות. עד כדי כך זה קרוב, עד כדי כך זה מתוק, עד כדי כך זה יכול להתהפך להיות הכל ימים טובים, עד כדי כך שאני היום, אם אני מספיק בגדלות מוחין, אני יכול ללמד על הקדוש ברוך הוא. זה רצון שכל הימים האלה יתהפכו להיות ימים טובים. שנזכה לביאת משיח צדקנו, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. זה אומר שאנחנו נהיה באהבה עצומה, זה לזה. ויחד נסלק את השנאת חינם מתוכנו לחלוטין. אני רוצה להזכיר, לפני שאנחנו פזרים ונשמע רגע את יעל אומרת ברכת הגומל, רגע לפני אני מזכיר, כ"ג בתמוז, זה יום ההילולה של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. זה יוצא יום שני. כן, זה יום שני השנה. כן, צפת. אז בעזרת השם, כן, היינו, נעשה עוד פעם. אז בעזרת השם אנחנו בשאיפה לנסוע בלי נס, הוא לא זז.
בדיוק מה המצב.
כן. אז בלי נדר, השבוע אנחנו אחרי הצום בעזרת השם, אנחנו נתעסק קצת עם העניין הזה של הארגון של הנסיעה. תהיו ערניים להודעות בעזרת השם. ברכת הגומל, בבקשה.